ובכן רבותיי, אנחנו בפרק א', סוף הלכה ג'. אומר הרמב״ם, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. אז אנחנו זוכרים את ההבחנה הבסיסית בין תשובה לכפרה, שתשובה באה לתקן את הרצון של האדם, כלומר לעקור את רצונו מן המעשה. כותב הרמח"ל, עקירת הרצון כעקירת המעשה, זה נקרא תשובה. אבל יש הרושם שהמעשה עשה במציאות, על מנת למחוק את הרושם שהמעשה עשה במציאות, יש צורך בכפרה. והכפרה משתנה לפי החומרה של המעשה וכדומה. אז כאן יש פה איזו אמירה, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים. זאת אומרת, מה זה עצמו? הרי לפני כן למדנו שמה שמכפר ביום הכיפורים זה שעיר המשתלח, נכון? שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות שבתורה. מה נעשה שבימינו אין שעיר המשתלח ואין מזבח כפרה? אז מה מכפר? תשובה מכפרת. אז אם תשובה מכפרת, אז למה בכלל היה צריך שעיר לעזאזל? מספיק תשובה, נכון? זוכרים שאלנו את השאלה הזאת? מה התשובה? התשובה היא שיש הבדל בין אופי הכפרה בזמן שבית המקדש קיים לאופי הכפרה בזמן שהוא לא קיים. כי כשהוא קיים, הכפרה היא כפרה קולקטיבית, כל האומה כולה מתעלה, ואז הכפרה גם עם כפרת הכלל, לעומת הכפרה של, שנעשית על ידי התשובה האינדיבידואלית, זאת כפרה אינדיבידואלית. העולם בכללו נשאר במדרגה השפלה והנמוכה שלו. בסדר? כן, רגע, מה קרה פה? רגע, שנייה, עכשיו פה הרמב״ם מוסיף לנו עוד דבר חשוב, שמלבד זה שהתשובה מכפרת, גם עצמו של יום הכיפורים, מה זה עצמו של יום הכיפורים? עצם זה שעברת את היום הזה, מן הסתם בתענית, זה עצמו מכפר. שנאמר, כי ביום הזה יכפר. זאת אומרת, מה פירוש המילה ביום? אפשר להבין שזה ציון זמן. כשמגיע היום הזה, יכפר עליכם. איך? על ידי שעיר המשתלח. אבל אפשר להבין, על ידי היום הזה. ביום, במובן של על ידי. נכון? על ידי היום הזה, ביום הזה, יכפר עליכם. יוצא לפי זה שעצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים. עכשיו, מה זה מכפר לשווים? יש פה מחלוקת בין חכמים לבין רבי. האם יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה, או דווקא עם תשובה? הרמב״ם פוסק כאן כחכמים, שיום הכיפורים מכפר דווקא לשווים, לא למי שאינם שווים. כן, מה רציתי איתה? דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. מה זה שעיר המשתלח? נכון? עכשיו גם אמרתי שלגבי פרטי פרטים של שעיר המשתלח, איך זה עובד וכו', לקראת יום כיפור אולי ניתן שיעור הזה. אני יודע. כן. עוד משהו? האם יש היום משהו מעין כפרה קולקטיבית בימינו?
כן.
הייסורין. חבלו של משיח. המלחמות. זה בבחינת כפרה קולקטיבית.
זאת אומרת, אדם יכול לקחת את עצמו לאיסור ותענית,
שאדם רוצה להתייסר בשביל כלל ישראל, יש גם דבר כזה, כן. יש שהצדיקים, ייסורי הצדיקים, הם מחפרים על כל האומה, כן. זה בבחינת קורבן כפרה. יש אפילו במדרש מובא בתוספות, מדרש קצת מוזר, אבל הוא קיים, מה נעשה? שעל מה שאומרים בתפילה, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. מה עם אישי ישראל שעכשיו מתקבלים באהבה? הרי בית המקדש לא קיים. אלא הכוונה שמאז שחרב בית המקדש, מיכאל השר הגדול, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב על גבי מזבח של מעלה את נשמותיהם של צדיקים. אז זאת אומרת שכשהצדיקים עולים למעלה, זה בבחינת מזבח כפרה גם. כן.
לא שייך ליום כיפור תשובה, ליום כיפור מיועד לעצם האינדיבידואלי?
לא הבנתי את השאלה.
האם יום כיפור מיועד
לאינדיבידואל? האם יום כיפור מיועד לאינדיבידואל? מה אמרנו בשיעורים הקודמים בנושא הזה? הלו, אני שואל אותך שאלה. רק אתה שואל אותי שאלות, אני שואל לך. נו, תענה. לא זוכר. טוב, זו תשובה. התשובה היא שזה משתנה בין זמן שבית המקדש קיים לזמן שאין בית המקדש קיים. כשבית המקדש קיים, אז התשובה והכפרה של יום הכיפורים הם תשובה כפרה כלליים. כאשר אין בית המקדש קיים, אז התשובה היא אינדיבידואלית, הכפרה אינדיבידואלית. כן. מה?
למה הרמב״ם מונה את העניין הזה של יום הכיפורים מחבר רק כשאין בית מקדש? הרי גם כשיש בית מקדש את עצמו של יום הכיפורים, הסברנו את השעיר המשתלח על ידי זה שיש צום ביום הכיפורים וכולם מתאחדים יחד ולכן השעיר המשתלח מחבר. אז יום הכיפורים, זה נראה כאילו הרמב״ם מונה.
כלומר, למה הרמב״ם מונה שעצמו של יום הכיפורים מחפר והוא מביא את זה דווקא בזמן שאין בית המקדש קיים? לכאורה זה תמיד נכון, כי ביום הזה יחפר, נכון? אבל זה ברור שבזמן שבית המקדש קיים, השעיר עושה את העבודה.
אז למה צריך יום כיפור?
לפי זה לא צריך יום כיפור. כלומר, ביום כיפור, כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, התענית זה כדי להשתתף בעבודתו של הכהן. מה? כלומר, הכהן עושה עבודה קשה, אז אני מתענה כדי להיות שותף לעבודתו. לפי המשמעות המקורית של המילה צום שדיברנו עליה, שצום פירושו אספה, שאנשים נאספים.
ועכשיו הצום עצמו הוא זה ש...
היום הצום עצמו מראה שאתה שותף לנעשה ביום הזה, לפעולה המיסטית, אפשר לומר, הרוחנית שנעשית ביום הזה. כן, בבקשה.
ראינו שלפעמים גם...
אגב, חוץ מזה שבאמת, כשיש שעיר, אז גם כשלא, על הקלות, כן, על המצוות, העבירות הקלות, מחפר בכל מקרה. מה שאין כן, יום הכיפורים אינו מחפר על הקלות, אם לא עשה תשובה. כן.
ראינו שלפעמים השעיר לא עוזר.
ראינו שלפעמים השעיר לא עוזר. הכיצד?
לא התחפר, ראינו לפי הזהורי, איזה צבע של המשתנה, אם התכפר או לא התכפר.
לפעמים, כן. זהורית, כן, הזהורית לא השתנתה. נכון. אז זה לא שזה לא כיפר, אבל היה כעס. זה כאילו שלמעלה, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני מחפר עליכם, כתבתי בתורתי שזה מחפר, אבל אני כועס עליכם. משהו כזה, כן? מה אתה אומר? כן, זו, אפשר להמשיך. עכשיו, כל הדברים האלה קצת יוצרים אצלנו סיבור. אז תשובה מחפרת, אז למה צריך יום הכיפורים מחפר? לכאורה תשובה מספקת, למשל, גם אם אדם חזר בתשובה בכף ג' באדר, או בי"ז במר חשבן, או ביוד א' בתשרי, לא משנה. בכל יום שאדם חוזר בתשובה, תשובה מחפרת. אז למה צריך גם יום הכיפורים? סימן שיש חלוקה בסדרי הכפרה. ואת זה אנחנו נראה בהלכה ד'. כן, מה רצית?
איזה עבודה קשה יש לכהן הגדול ביום כיפור?
איזה עבודה קשה יש לכהן הגדול ביום כיפור? שום דבר. תגיד לי, אני לא מבין אותך. אני שואל אותך, אתה לא יודע מה עושים כהן גדול ביום כיפור? שאתה שואל אותי?
לא.
אתה לא יודע. למדת משניות מסכת יומא מימיך?
לא.
לא. אז לך תלמד משניות מסכת יומא.
כשאני אסיים את השיעור אני הולך ללמוד, אבל
בינתיים אפשר להגיד ללמוד. אם אני אגיד לך, אתה כבר לא צריך ללמוד את זה אחר.
זה בקטע מלכות. סדר העבודה, סדר העבודה.
סדר העבודה, כן, נו. אז רואים שם, הוא עובד קשה. הוא בלילה, הוא שבעת ימים לפני יום הכיפורים, מפרישים אותו מביתו ללשכת פרדרין. שם הוא עובר סדרת חינוך. אחר כך, בלילה של יום הכיפורים, אז הוא בכלל לא ישן, נכון? לא ישן כל הלילה. מגיע עמוד השחר, אז הוא אחראי על כל הקורבנות. הוא אחראי על קורבן התמיד, הפר שלו, הפר של ישראל, השעיר, שעיר לעזאזל, כתורת, הכתרת כתורת לפני ולפנים, דם הפר ודם השעיר, כל ההזיות, קריאת התורה, תמיד של בין הארבעים, הכתרת הנרות של בין הארבעים. כל זה מלווה בחמש תבילות ועשר קידושין, החלפת בגדים, בגדי לבן ובגדי זהב.
הגרלה.
כן, הגרלה זה בשעיר לעזאזל. כן, מה עוד נשאר לו?
לעשות מסיבה,
לא, זאת אומרת שהוא סך הכל אין לו רגע פנוי. עד מוצאי, עד יציאת הצום, הוא כל הזמן בעבודה. הוא תפילות שהוא עושה גם, וידויים, בסדר? אז אם תעשה חשבון, מה הוא, פשוט בדקות, כמה שזה לוקח, אין לו דקה פנויה. כל הזמן בפעילות פיזית קשה. בסדר? הכל הוא עושה. הכל הוא עושה. כן, כן, מה? סירה, יש לי סירה. לא ידעת את כל זה?
בסדר העבודה שאני
אזכר את זה. אז זו. לכן אני כעסתי עליך בצדק. זה. מה העבודה קשה שאתם אומרים? יש שאלות שלא שואלים. כן, מה אתה אומר?
אם היום התשובה היא
אינדיבידואלית,
איך יש לנו יכולת לתקן את העולם?
איך הדעה? שאלה יפה. אם התשובה היא אינדיבידואלית, איך אפשר לתקן את העולם? תשובה, אי אפשר. לכן העולם הולך ומדרדר. זאת אומרת, יש הצטברות של רע במציאות, והרע הזה הולך ונהיה מזיק יותר ויותר. אם השואה הייתה אפשרית, זה בגלל שהייתה הצטברות עצומה של רע במשך הדורות. כן? של רע ושל רוע. כל זה הלך והצטבר. והאפשרות כן לתקן את העולם זה על ידי הקמת מדינת ישראל. זאת הסיבה שהקמנו את המדינה, כדי להשיב את התקווה, כדי לבנות את בית המקדש, ולהשיב את הנבואה ואת השכינה. בסדר? טוב. מה? בבקשה.
אלא תשובה. אז מה הוא מכליל בתשובה? גם את הביטוי?
כן, כן, בטח.
למה הוא קורא לזה כך? כי כשהגדרנו שיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתבדות. ראינו שזה דברים שונים.
כן, אבל כאן הוא מדבר על התשובה לעומת הכפרה. לכן הוא לא נכנס לפרטים.
ואמרנו ש... תשובה
וביטוי,
הם אלה שיביאו
לכפרה
בימינו?
כן. טוב, אם כן, יש לנו הלכה ד' אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מכפר. עכשיו אנחנו נכנסים להלכה שהיא נקראת ארבעה חילוקי כפרה. המקור של זה בברייתא במסכת יומא. קוראים לזה הברייתא של חילוקי כפרה. יש פשוט, זה דבר פשוט ביותר. יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן, כלומר, הכוונה בזמן התשובה, ויש עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. כיצד? סעיף א', עבר אדם על מצוות עשה, על מצוות עשה, שאין בה כרת, ועשה התשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו. למשל, מה זה לא קיים מצוות עשה? לא ישב בסוכה. הלך, אכל ארוחת צהריים, רצה לנוח קצת, הלך לישון איזה 20 דקות, לא בסוכה. עבר על מצוות עשה. נכון? מצוות עשה, לישון בסוכה. אפילו שנת ערי. ומכאן שאסור לרב בסוכות להיות משעמם בבית הכנסת. כשהרב מדבר בבית הכנסת בחג הסוכות, אסור לו להיות משעמם. כי יש איסור לישון אפילו שנת ערי מחוץ לסוכה. האם מותר לישון בבית כנסת בכלל? זה גם אסור. כן, אבל זה לא איסור עשה. כלומר, זה לא שהוא עובר על מצוות עשה. מה שאין כן בסוכות, שהדבר חמור פי כמה וכמה. כן, זה מצווה מן התורה. כן. זאת אומרת, אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, אז אומר, כיצד, עבר אדם על מצוות עשה, שאין בה כרת. ועשה תשובה, אינו זז משם, עד שמוחלין לו. ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. כלומר, ברגע שאתם שווים, אני מרפא אתכם. עבר על מצוות לא תעשה, שאין בה כרת, ולא מיתת בית דין, ועשה תשובה. למשל, מה זה מצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין?
התגלח בתער.
התגלח בתער, הנה, דוגמה טובה, כן? לקח סכין, גילח. איסור חמור, מצוות לא תעשה. אבל לא חייבים על זה לא מיתת בית דין ולא כרת. אז מה הוא עושה כאן? תשובה תולה. ויום הכיפורים מכפר. מה זה תשובה תולה? זה תולה מן האיסורים. שאנשים לא כן היו באים עליו ייסורים. כיוון שעשה תשובה, תשובה תולה. ויום הכיפורים מחפר, ובאלו נאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. כן. אינו זז שם, הכוונה שהוא עושה שביתת שבט. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מוכל או לא? כן? לא, זה על דרך המשל. זה ציורי כזה. כן. עבר על קריטות ומיטות. כמה שאחר כך הוא ממשיך את החיים. כן. כן. עכשיו, עבר על קריטות ומיטות בית דין ועשה תשובה. למשל, בא לערווה. או חילל את השבת. שעל כל אלה חייבים או קריטות או מיטות בית דין. עשה תשובה. אז כאן יש לו שלושה דברים. תשובה ויום הכיפורים תולין. ואיסורין הבאים עליו גומרים לו הכפרה. כלומר, זה לא ילך בלי שיבואו איסורין. איזה איסורין? יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות דברים נוראים. יכול להיות דברים פשוטים. למשל, הכניס את היד לתוך הכיס להוציא מטבע, ויצא לו מטבע אחר מן המטבע שהוא רצה. זה נקרא ייסורי. עשה לו לפי דרגת תשובתו של אדם, לפי מעלתו, לפי עוצמת החטא, לפי זה גם משתנה עוצמת הייסורים. או? אגב, יש כאלה שכתבו, בתפילת הנעילה, לפעמים קשה לאדם לעמוד. הוא עייף מן התענית, קשה לו. אז כתבו הכותבים שמן הראוי במצב הזה להשתדל בכל זאת. למה? כי יכול להיות שיש לו עבירות שלא די ביום הכיפורים, אלא צריך גם ייסורים, ואז הייסורים שיש לו בנעילה גומרים את הכפרה. כן. נשמע
שהייסורים שבאים על האדם הם אוטומטית כאלה דברים שהוא עשה בגלל הרושם שהם השאירו, ומצד שני, אם הבן אדם לא עבר את תהליך נפשי על ידי ייסורים, אז כאילו, בשביל מה צריך את הייסורים?
סליחה, אני לא הבנתי את השאלה.
ייסורים באים לאדם בגלל סיבה.
כן.
זה לא מעלות הפעולה שלהם.
כן.
זה שינוי כלשהו בבן אדם. הוא לא רק בגלל למחוק
איזה רושם
שהם עשו. אז מה
אתה? רגע, הבן אדם
מרגיש
מיוצר,
אבל לא. אני לא הבנתי.
אותו?
הבן אדם
אותו שמתייסר,
לא
הבנתי
אם הוא מרגיש את
האיסורים
או
את
עצמו או לא.
לא הבנתי איך אדם יכול להתייסר
בלי
להרגיש את
האיסורים. או משהו עושה איסורים כאילו
בקנה חיצונית,
לא הבנתי.
לא, הוא שואל בשביל מה יש איסורים. זה מה שאתה שואל. או שלא הבנתי אותך נכון.
זה לא
מה שאלה. אתה שאלת בצורה יותר מפורטת, אז תסביר מה הכוונה.
מה שהבנתי זה שאיסורים באים לאדם כי נוצר איזה רושם של תומה במציאות, והם צריכים למחוק את הרושם הזה, האיסורים.
האיסורים באים לשנות את האדם.
ואם הם לא החזירו אותו בתשובה או...
איסורים תמיד משנים את האדם, בין שיחזירו אותו בתשובה בין שלא. יש שינוי שנעשה בעצמותו של אדם. זה תמיד משנה אותו, באיזושהי צורה. כן, כלומר, כתוב, ייסורים ממרקים כל גופו של אדם. מה זה גופו? עצמו. כן, האדם עצמו השתנה. כן? איפה אנחנו? טוב. ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבוא עליו ייסורין. ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. אז אם כן, יש לנו פה בינתיים שלושה עניינים. עבר על עשה, סתם. עבר על לא תעשה, סתם. עבר על לא תעשה שיש בו קראת או מיטת בדין. עכשיו, יש פה דבר רביעי. במה דברים אמורים? בשלא חילל את השם בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא, תשובה יום הכיפורים וייסורים שלושתם תולים, ומיטה מחפרת שנאמר ונגלה באוזני השם צבאות, וגומר, אם יחופר העוון הזה לכם, עד תמותו. טוב, זה בסדר. כלומר, שואלים אדם שעבר על חילול השם, נו, מה יהיה איתך? אל תדאגו, כשאני אמות זה יסודר. עכשיו, זה דבר שקורה תמיד, זאת אומרת, זה מסודר, כלומר, זה אפילו עובר ויש הוראת קבע. כיוון שכל אדם מת, אז גם המחלל את השם יודע שבמותו יחופר אחרי שעשה תשובה יום הכיפורים ובאו עליו ייסורים.
ביטוח מתים.
כן, זה ביטוח מתים, יפה. כן. כן. מותו מחכה. מה?
אחרי שעשה את התשובה.
אחרי שעשה את התשובה, איך אתה יודע? זה מה שכתוב. כלומר, לא התכוונתי לחלוק על הרמב״ם. כן, מה אתה אומר? איסורים תולין, הכוונה תולין מאיסורים יותר גדולים מזה, צריך לומר. כן, כי הרי הביטוי תולין זה תולין מן האיסורים, אז מה זה שאיסורים תולין? תולין מאיסורים יותר גדולים. כן, בבקשה.
בעצם, לפי מה שאני הבנתי, אם הבנתי נכון, בן אדם שעשה תשובה וכפרה ובידוי, אז גם אם הוא עבר על עבירה של כרת, בעצם נמחל לו או לא נמחל לו, שרק הכפרה שלו מתקבל.
אתה שואל פה שתי שאלות שונות לגמרי, אם אתה שם לב. אתה שואל אדם שעבר על כרת ובאו עליו ייסור, הוא עשה תשובה. אתה אומר, נמחל לו, שאלה ראשונה, שאלה שנייה, אם מתכפר לו. שתי שאלות שונות שאלת. כפרה וסליחה זה שני דברים שונים, הסליחה זה בעל תשובה. אתה זוכר את ההבדל בין תשובה לכפרה, כן או לא? עננה. לא. למה אתה לא זוכר? כי לא היית בשיעורים שדיברנו עליהם? נכון שאתה, יכול להיות שלא שמעת את השיעורים האלה, אבל את השיעור של היום בוודאי שמעת. מה אמרתי בתחילת השיעור? הזכרתי בתחילת השיעור מה ההבדל בין תשובה לכפרה. למה עשיתי זאת? מתוך הנחה שיש אנשים כמוך שלא שמעו את השיעורים הקודמים. נכון? אז לכן אני בקצרה הזכרתי, ומכאן ראיה לכך שצריך להקשיב לכל מילה בשיעור, כי הרבה פעמים אני אומר דברים בקצרה, רק כדי להזכיר אותם. אני הזכרתי, ואני מבקש סליחה מכל מי שכבר שמע את זה ומשתעמם עכשיו, שתשובה זה מה שמשנה את האדם עצמו, שינוי הרצון. דיינו, אדם שעשה תשובה חוזר להיות צדיק, אהוב לפני המקום. אבל מלבד התשובה שהוא עשה, והוא שינה את מעמדו, הרי המעשה שהוא עשה עדיין נעשה במציאות. פועל את ראשמו במציאות, עדיין הנרצח רצוח ועומד. אלא על איזה? מה? שוכב לו. אולי אפילו יותר גרוע מזה. אם כן, על כל פנים, צריך בשביל זה גם כפרה. בסדר?
אז נסלח או לא נסלח?
מה אני אמרתי בהתחלה? שהתשובה עושה אותו צדיק. רצוי לפני המקום. איך קוראים לזה?
אהוב לפני המקום.
לא, אהוב לפני המקום. כן, אז שאלת האם נסלח לו. אם הוא אהוב, סימן ש...
נסלח.
אלא אם כן אתה מצליח להסביר לי הבדל, שאני עוד לא צריך להבין, מה ההבדל בין זה שנסלח לו לבין זה שהשם אוהב אותו. לא, לא נכון, השם לא אוהב את כולם, מצטער. את הרשע הוא שונא, את הצדיק הוא אוהב.
למרות שאני הבנתי שביום הכיפורים הוא מכפר לכולם מבחינת היום הזה.
סליחה, אני לא דיברתי עכשיו על יום הכיפורים, דיברתי על תשובה, נעלו להרבב נושאים. הנושא שעכשיו דיברתי בשניות האחרונות הוא על תשובה. לא משנה מתי הוא עושה את התשובה הזאת, באיזה יום בשנה. אדם עושה תשובה, הוא חוזר להיות אהוב. איך אתה אומר לי השם אוהב את כולם? אם אמרתי שהוא חוזר להיות אהוב, סימן שעכשיו הוא לא היה אהוב. סימן שהשם לא אוהב את כולם. אז איך אתה אומר שהשם אוהב את כולם? השם שונא את הרשע, אוהב את הצדיק. אדם עושה תשובה, הוא אהוב לפני המקום. מה ההבדל בין זה לבין השם מחל לו?
שבמחילה יש מחילה.
תסביר לי מה ההבדל. אני לא חושב שיש הבדל. אתה צריך לשכנע אותי שיש הבדל בין נמחל לו לבין השם אוהב אותו.
אני אגיד לך למה אני התכוונתי, אני התכוונתי לספציפית שדיברת על העניין של יום הכיפורים שהוא מחבר לכולם, למרות שכאילו יש גם אנשים שהוא כועס עליהם עדיין. זאת אומרת שאני הבנתי בצורה שהוא לא...
רגע. אני חושב שיש פה סלט. אתה אומר ככה, יום הכיפורים מחבר לכולם, למרות שיש אנשים שהשם עדיין כועס עליהם. אתה מדבר פה על הכפרה, נכון? אני בינתיים מדבר על התשובה. אתה מקבל מתוך דבריי את ההנחה שיש הבחנה בין תשובה לכפרה? כן או לא?
עכשיו לא.
האם אתה מבין שלדעתי, שאני חושב שהיא גם דעת היהדות לפי המקורות, יש הבדל בין תשובה לבין כפרה? האם אתה מסכים שאני לא משקר כשאני אומר שאני חושב משהו? בסדר, אוקיי. אז אם ככה, יש הבדל לפי דעתי בין תשובה לכפרה, אוקיי? כן או לא? עכשיו בואו ננסה להבין מה במשנתו של הרב שרקי שיושב פה, ההבדל בין תשובה לכפרה, אוקיי? תשובה זה שהאדם השתנה. זאת אומרת, עד עכשיו הוא היה רשע, עכשיו הוא צדיק. בסדר? עד כאן ברור? הכפרה לא נוגעת לאדם עצמו. הכפרה נוגעת לתיקון המעשה בעולם. יש לי אחריות מלבד זה שאני צריך לתקן את עצמי, את הרצון שלי, אני צריך גם לתקן את המעשה שעשיתי. לזה צריך כפרה. אתה איתי? המחילה איננה קשורה לכפרה. המחילה קשורה לתשובה. אתה איתי? אוקיי, אז הבנת אותי עכשיו. עכשיו, יש עבירות שאין צורך ביום הכיפורים בכלל כדי שיתכפרו לו, והן מצוות עשה, שאין בהן כרת, שברגע שאדם חזר בתשובה אליהן, אינו זז משם עד שמוכלים לו, שנאמר שהוא בנים שרואים מרפא משובותיכם. ישנן עבירות, מצוות לא תעשה שאדם עבר עליהן, למשל גילח בתער, שהדבר הזה הוא עם איסור לא תעשה, הוא צריך על זה גם תשובה וגם יום הכיפורים. אתה איתי? יש עבירות יותר חמורות, שחיים עליהן קריטות ומיתות בדין, הוא זקוק מלבד לתשובה ויום הכיפורים, גם לייסורים. ואם היה חילול השם, הוא צריך גם למות. שזה ממילא קורה, כפי שאמר. כן, מה אתה אומר?
איך המידה כנגד מידה עובד עם חילל את השם? כלומר, בזה שהוא מת, ברור לכולם, כלומר, יש פה איזושהי מידה של החזרה של הרעה שהוא עשה בחילול השם, ברור. אבל בכל זאת נמשך פה איזושהי השפעה רעה על בני האדם, מזה שאולי אלה שלא שמו שהוא מת.
נכון.
או אלה ש...
נכון, זה באמת לא כך ברור איך זה עובד הסיפור הזה. יכול להיות ש... כלומר, איך זה שמותו מחפר על חילול השם? יכול להגיד שעצם מציאותו זה חילול השם. כיוון שהוא אדם חי, שבחייו מחלל את השם. איך זה יכול להיות? אז נגיד, מחייתו של אותו אדם מן המציאות, זה, יש בזה הקהיה של החילול השם. אגב, יש שיטתו של רבנו יונה בנושא הזה. רבנו יונה סבר שיש אפשרות לתקן חילול השם על ידי שהאדם ירבה בקידוש השם.
זה מה שהוא עשה בעצמו.
הרי רבנו יונה היה לו תיק לא פשוט. הוא שרף את ספרי הרמב״ם. לא רק שרף את ספרי הרמב״ם, אלא הוא הסתובב מקהילה לקהילה ודרש נגד הרמב״ם. חודש אחרי שהוא שרף את ספרי הרמב״ם, מלך צרפת, ששמו היה לואי הקדוש, אתם יודעים למה הוא היה קדוש? בגלל שהוא שנה יהודים. הוא חדף יהודי. קראו לו לואי הצ'יגה. אז מלך צרפת שרף בכיכר המרכזית של פריז 40 עגלות של כתבי יד. של התלמוד, של בעלי התוספות, בקיצור, אבדה בלתי משוערת. כלומר, אנחנו לא יכולים להחזיר את האבדה הזאת. אז רבנו יונה, כשהוא שמע את הדבר הזה, אמר שזה בגללו. זאת אומרת, הרגיש שזה בגלל מה שהוא עשה. הוא שורף ספרים, אז מלך צרפת שורף ספרים. ואז הוא החליט לחזור בתשובה, והוא הלך לכל המקומות שבהם הוא דרש נגד הרמב״ם, הוא דרש בעד הרמב״ם. והוא התכוון לצאת מספרד לטבריה, כדי לבקש מחילה על קברו של הרמב״ם, אבל לא הספיק, מת בספרד. אז זאת אומרת שעכשיו רבינו יונה, אם כן יש לו גם אינטרס אישי בנושא הזה. זה לא שזה לא צודק מה שאומר, הוא וירא היה מהירושלמי, נדמה לי. כן? שמי שעשה חילול השם, צריך להרבות בקידוש השם, ואז יש כפרה בדבר. כן, בבקשה, אתה שם עם הכיפה. כן. כן, אתה, כן. כן.
אבל מסתכל למשל על הורה, מסתכל על הורה שיש לו שני ילדים, אתה כבר רואה מה שאלה תהיה. הורה שיש לו שני ילדים, אחד הרשע לך, אז אני לא יכול להפרות אותו בת אחד מהם. אז איך השם מצפה מאיתנו משהו שהוא בעצם... יכול להיות שהוא אוהב את כל האנשים, ואחד רשע ואחד צדיק, ולא אתה יכול לצפה את השורות האנשים.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שאתה מקדים ששאלתך תהיה שאלה פשוטה, יחסית, והיא התייחסות למה שאני אמרתי, שהשם אוהב צדיקים ושונא רשעים. הכיצד? הרי מה יעשה אדם שיש לו שני בנים, אחד צדיק ואחד רשע, ואני כבר מבין לאיזה כיוון השאלה שלך הולכת. ודאי שהוא אוהב את שניהם. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתנהג באופן אחר עם מה שהוא מצפה מאיתנו להתנהג. הבנתי את שאלתך נכון? אני מוכרח לומר ששאלתך אינה פשוטה כלל וכלל, היא שאלה עמוקה שבעמוקות. אני אומר למה אמרת שהיא שאלה פשוטה יחסית. אולי יחסית למה שאתה מבין, אבל לא, מה שאני מבין. התשובה. כשהשם שונא את הרשע, הוא לא שונא את הרשע בגלל שהרשע הוא רשע. בגלל שהרשע צריך להיות צדיק. זאת אומרת, הגודל של האכזבה ביחס ל... הוא ביחס ל... ל... כלומר, לציפיות, כן, בדיוק. רגע, אני אסביר, לא, כתוב, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו, זה פסוק בתהילים, אני לא מבין.
בסדר, כתוב שאתה שונא את הרשעים, נכון? אבל השאלה אם הרב מסביר את זה בגלל שהוא
היה
צריך להיות צדיק, אז
תכעס עליו
הוא
לא צדיק. אני אשאל אותך שאלה. האם יש מקום לכעוס על הר געש שקבר כפר שלם?
לא, זה הטבע שלו.
נכון, זה הטבע שלו. אז למה אתה כועס על הרשע?
זה לא
הטבע שלו. זה לא מה שאני אומר, אם ככה. זאת אומרת, שהייתה לנו ציפייה מצד... רגע, קודם כל אני אסביר. קודם כל, מה ההבדל בין הרשע של הרשע לבין הרשע של הר געש? הר געש הורג הרבה יותר אנשים מאשר רשע אחד. אלא שהרשע מצד הסגולה האנושית שלו, בצלם אלוהים עשה את האדם. יש לך צלם אלוהים, ככה אתה מתנהג? יותר גרוע. ברור? אז מצד זה יש אחזר. אז זאת אומרת שהשנאה לרשע היא בעצם... באה מאהבה. מכיוון שאני אוהב אותך, אני מאוכזב ממך. לא?
לא, זה לא ברור.
מה זה לא ברור?
לא ברור, למה ניסו, למה מילה שנאה? מילה שנאה היא מילה קצת קשה.
מה קשה במילה שנאה? אולי נסביר מה פירוש המילה שנאה.
מה שאני מאחר של שנאה?
כן.
זה מין דחייה כזאת.
דחייה.
אי יכולת, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת.
נו, אז מה רע בזה? זה נכון? כלומר, הרשע נדחה, והקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יכול לחיות איתו בעולם אחד, זה נכון?
אז האבא עם הבן שלו לא יכול לגור פה אותו בית, בגלל שהוא לא הולך דרך השם? איזה מחינוך זה?
לא... אני מסביר. אני מסביר לך שהשנאה שהשם שונא את הרשע, זה שנאה שנובעת מאהבה, ורחמיו על כל מעשיו. קוראים לזה שנאה התנהגותית.
ושאני כל כך
אוהב
את הילד שלי, את אותו
בן
אדם שהוא לא
עומד
השם,
אני
זורק אותו מהבית?
כן. אם לא היה אכפת לך ממנו, לא היית זורק אותו מהבית. אם אכפת לך ממישהו...
אכפת לך ממנו, זורק אותו מהבית שלא ידרדר אותך...
רגע, זה כבר שאלה אחרת, אבל חוסך שיפטו שונא בנו, יש דבר כזה.
כן.
בסדר, אז יכול להיות לפעמים שהשיקול זה שלא ידרדר נשאיר אותו, ולפעמים דווקא השיקול זה שיחטוף זפתה. מובן?
טוב, שאתה לבד, אני לא צריך שהאבא
יגרום לו את זה. לפעמים צריך. למשל, אברהם זרק את בנו מהבית. מכיר את הסיפור הזה?
כן,
עם כאב לב. עם כאב לב, ודאי שעם כאב לב, אבל הוא זרק אותו. למה זרק אותו מהבית?
הוא זרק אותו, אבל היה לו את האמא שלו איתו.
זרק אותו עם האמא שלו. זרק את האמא שלו. זרק גם את האמא שלו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. כשאתה, אם אתה רואה את אברהם, אתה אומר לו, אברהם, אתה אדם כל כך מוסרי, כל כך מתקן את העולם כולו, מלמד דרכי השם, דרכי המוסר. איך אתה עושה דבר כזה? מה הוא יגיד לך?
הוא יענה את אותה תשובה, למה כשכל העמים עבדו עבודה זרה וכירו את הילדים שלהם, רואים את אברהם אבינו, הולך לשוחק את הבן שלו גם כן לאל.
אני לא שואל אותך על השחית, אני שואל אותך איך הוא זורק את ישמעאל. אז אתה אומר רוח הקודש. ומה הרציונל של רוח הקודש? למה רוח הקודש זורקת אותו? אותו דבר. זאת השאלה. זה לא עוזר, זה שאתה זורק את האחריות על מישהו אחר. נו, מה תהיה התשובה של אברהם? או להציל את יצחק, או להציל את
ישמעאל.
או להציל את ישמעאל. כי אם ישמעאל הוא לא בר תיקון בכלל, היה צריך להרוג אותו. הוא לא הורג אותו, הוא זורק אותו מהבית. סימן ש... שיש לו תיקון?
ובמבחן התוצאה התיקון הצליח?
במבחן התוצאה, ודאי שהתיקון הצליח. וישמע אלוהים את כל הנער. מה זה וישמע אלוהים את כל הנער?
זה נאמר באשר הוא שם.
באשר הוא שם סימן שהיה בסדר.
לאותו רגע?
לאותו רגע? רגע, בוא נמשיך. מה קרה אחר כך? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, שמכאן שישמעאל... עשה תשובה, נכון? ויגבע וימות, ויאסף אל עמיו, ולא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. אז מה אתה אומר לי שזה לא עזר? הוא יודע שזה עזר. נכון? זאת אומרת, גם שהשנאה איננה שנאה של נקמה.
לא כתוב שאברהם שנא את הבן שלו. זה לא שזרק אותו, זה שהוא שנא אותו.
כתוב במפרשים.
הוא לא רצה לזרוק אותו.
כתוב במפרשים.
שמה?
שנא אותו.
אז למה הרב לא כל כך קשה לזרוק אותו מהבית אם הוא שנא אותו?
כי הוא לא ידע אם זה נכון לעשות את זה או לא.
אבל רוח הקודש אומרת, סליחה. הוא מדבר איתו, מה זה נכון מי נכון?
הוא צריך גם להשתכנע. זה שרוח הקודש אומרת, זה עוד לא...
להשתכנע. עשר מסעות שנה אברהם אבינו, ולא יראה רחם מדפי, תואם בא איזה, לזרוק את הילד, זה כבר מערך...
זה דבר קשה ביותר? הוא לא מערך... סליחה. לא נאמר שאברהם יראה רחם מדותיו של הקדוש ברוך הוא. נאמר רק שהדבר הזה היה קשה לו.
לא, זה כן כתוב.
שהוא יראה רחם
מדותיו. כן, אבל לא זוכר, אצל נוח. הוא אמר,
עשר זה עושה
את
זה, אברהם אבינו,
ולא יראה הרמידותיים. אתה אמרתי לך דבר אחד, אתה כבר אתה עושה...
זה על
משה.
נכון, והיא דווקא אומר לו שהאבות לא יראו.
לא
יראו. לא יראו, אז מה אתה אומר? אתה רואה שאם כן אברהם לא יראה. דווקא מכאן ראייה למה שאני אומר.
נכון, לא, מה שאמרתי, לא יראה הרמידותיים.
לא יראה, יפה.
היה עשר מסיונות.
נו, זה אחד מהעשרה.
לא.
כן.
איפה כתוב
שזה עשרה מהעשרה? תסתכל, יש רשימה של עשרה ניסיונות. אחד מהם, שילוח בנו.
מה זה במאה השאלה?
זה לא קרה, אני לא
מכיר את זה. כן, תסתכל ברשימות שלה. יש הרי ארבע דעות בחזל, מה עם העשר ניסיונות?
נו, אז הוא לא יראה חמידותיו. אז הוא קיבל את זה.
מה זה לא יראה, אבל זה לא אומר שזה לא היה קשה.
רבנו, אתה רואה, יעזור חתיך
של... זה משהו של המילה ניסיונות. לא, זה משהו של המילה ניסיונות.
אז הוא
הוא זרק אותו בלי שום בעיה, אז למה כתוב הירא לאברהם מאוד על אודות בנו?
היה לו קשה,
אז מה שאני אמרתי? אז מה שאני אמרתי? אז אמרתי, אז מכאן אתה למד שיש חילוק בין להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא לבין שיהיה לו קשה, זה לא אותו דבר. זה שני דברים שונים. הוא לא מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל קשה לו. למה? בגלל שהוא עדיין צריך להזדהות עם זה. הוא קשה לו להזדהות, זה הכל. עכשיו, מדוע קשה לו להזדהות? בגלל שהוא לא יודע.
מה?
אז זה מה שאני מסביר לך, מה זה שנא? אני מסביר לך. לאל הראשונות. לשנוא זה לא נקמה. לשנוא זה אסטרטגיה חינוכית. לפעמים הוא חשוב שישנא. בסדר?
מה זה ביטוי הזה?
לשנוא, אז אני אשתמש בהגדרה שאתה נתת, זה סוג של דחייה. וזה חשוב שתהיה דחייה. בסדר? למשל, נאמר באברהם, ביעקב אבינו, ויבוא גם אל רחל, יש לך שאלה שם? ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל, מלאה. אז מה זה ויאהב גם את רחל? אם הוא אוהב גם את רחל, יש כבר מישהי שהוא אוהב, מי זאת? לאה. יותר מזה, זאת אומרת, ויאהב גם את רחל מלאה, סימן שלוקחים את לאה בתור דוגמה, כן? כלומר, אפילו מלאה הוא אוהב את רחל. זאת אומרת שלאה אהובה, כי אם לאה שנואה, מה יש להגיד? איזה שבח זה שהוא אוהב את רחל מלאה. אלא ברור שאת לאה הוא אוהב.
למה לאה אמרה, ויאללה לא יהיה
כשנואה
נוכל?
כי דחויה
נוכל,
לפי מה
שעולה כלומר, לא מבין. עכשיו, הפסוק, מיד אחר כך, הפסוק מיד אחר כך זה וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. ריבונו של עולם, איך אתה אומר דבר כזה? לפני כן אמרת ויאהב גם את רחל מלאה, ומיד אחר ורחל עקרה, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. ממש חצי שורה אחר כך זה כתוב. אז מה אתה מבין? מה זה שנואה? אהובה פחות. או יותר נכון, ברגע שרחל אהובה יותר, זה מגדיר את לאה כשנואה. למרות שהוא אוהב אותה. נכון.
הוא אהב אותה יותר, אז זה מה...
אז זהו, זה נקרא שנואה. אם הוא אוהב את רחל יותר, הוא אוהב את רחל יותר. סימן שלאה, זה נקרא שלאה שנואה. כי לא אהובה כמו רחל.
רגע, אז לפי הפסוק הקודם, הוא אהב את רחל יותר מלאה?
כן, ודאי, זה נקרא מלאה.
אבל זה מבחינת...
מה?
מבחינת ההרגשה שלה, לא מבחינת...
לא, ויר השם כיסנו עליה. השם רע, זה לא מבחינת ההרגשה שלה.
אני אומר אבל, בן אדם ש...
שנגיד אני אוהב מישהו, ואז אני אוהב מישהו עוד יותר. אז אני לא מתכוון לשנוא את הבן אדם הראשון.
נכון.
הבן אדם הראשון הוא מרגיש...
זה נקרא לשנוא. זה נקרא לשנוא. זה העניין.
לפי ההגדרה
הראשונית
שאמרנו, אז זה לא
דחייה. זה סוג של דחייה, ודאי. כי זה שרחל אהובה יותר, זה סוג של דחייה ללאה. בסדר? כן.
נחזור ליום הכיפורים.
כן, בבקשה, נחזור ליום הכיפורים.
אדם עבר יום, אני אגיד שעבר יום הכיפורים, ומוחלט שאדם יעבור ייסורים.
כן.
אדם, ואחר כך אדם השקיע בפרויקט,
נו. לא. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר כך, שביום הכיפורים, אגב, קיבלת תשובה לגבי שסונא וזה? כן, אני יודע שלא עקבת, מסיבה פשוטה, כי אתה כל הזמן דיברת עם החבר שלך מהצד. אני לא בא בטענות, אני רק אומר שאל תבוא אליי בטענות שלא הבנת, כיוון שבזמן שאני טרחתי לענות לך, אתה קיימת שיחה בנושא אחר, אולי חשוב ביותר, אל תבוא אליי בטענות. בסדר, אז איפה היינו? אתה שואל לגבי יום הכיפורים. שאדם הרי עשה תשובה ויום הכיפורים, אבל עדיין חייב ייסורים. אז אחרי יום הכיפורים הוא עושה איזה פרויקט, טרח נדפק לו, וזה הייסורים שהיו צריכים לבוא עליו, אתה אומר, איך הוא זה דטרמיניסטי? תשובה, לא נכון. מדוע? כי לא נאמר איזה ייסורים יבואו עליו. זאת אומרת, ממילא אדם בחיים עובר ייסורים. לפעמים זה הולך לו, לפעמים זה לא הולך לו, ופה שם ושם. אז הוא לא חייב שדווקא הפרויקט הספציפי הזה שהוא רצה לעשות, ידפק לו. יכול להיות להצליח, והייסורים היו באים בתחום אחר. מובן? לא מוחלט איזה ייסורים. כשבאו עליו הייסורים, אז רטרואקטיבית מתברר שהוא יכול להשתמש בזה. זה כמו שאדם פספס את האוטובוס. כן? אז לפחות שיתכוון שזה יחפר, אומרים כפרה, כן? זה ביטוי כזה, נכון? בסלג השכונתי, אומרים כפרה. מה זה כפרה? שזה יחשב בכלל הכפרה שאני צריך אם עברתי על עבירות שמזקיקות ייסורים.
עכשיו זה נשמע איפה, זה כאילו יש חוסר השגחה.
אתה אומר ככה, אם... הדברים הם לא דטרמיניסטיים, יש חוסר השגחה. מדוע אתה אומר זאת? משום שאתה סבור שהשגחה זה הולך עם דטרמיניזם. דטרמיניזם הכוונה הכרחיות טבעית. כן? לא. ההשגחה איננה דווקא, דטרמיניסטית, שאם לא כן, לדבריך, כל הבחירה החופשית זה סילוק ההשגחה. נכון? והרי לא כן, אלא מה זה דורש? אולי שיעור שלם על מהות ההשגחה. יש לי על זה שתי קלטות. יש לי קלטת נקראת השגחה, ושתיים הנקראות בחירה חופשית א' וב' בספרייה של המכון למטה. בקיצור הקלטות. כן.
החילול השם.
כן.
שמיטתו מחברת. רק מיטתו
לכאורה. כן.
האם אפשר להסביר את זה בנקודה שבעצם החילול השם אי אפשר לחזור פעמיים? זאת אומרת, כשאדם עושה תשובה ואין עושה כלשהו, אז יכול לחתור עוד פעם, לא פעם לחזור לתשובה. חילול השם, אדם שחילל השם, מגיד שהוא חוזר בתשובה, עוד פעם הוא מחלל השם, אז עוד פעם. אז רק
מיטתו מעידה
עליו
ש... אני לא הבנתי מה אתה אומר. למה אתה אומר שחילול השם, אי אפשר לעשות את זה פעמיים? אדם יכול לחלל את השם כמה פעמים?
לא, אדם חוזר בתשובה על חילול השם.
נו.
מה אנחנו? רק מיטתו היא כפרתו בסופו של דבר, יש שלב האחרון. זאת אומרת, רק כאשר יעמקל פרק של מיטתו והתברר שהוא לא חטא עוד פעם בחילול השם, אז יתברר שתשובת התשובה. מה שלא
קורה מדברים אחרים לפה. אני לא מבין מה זה נכון. נגיד אדם חילל את השם, חזר בתשובה. זאת אומרת, כל המחלל השם, זה קידוש השם. אחר כך הוא עוד פעם מחלל את השם. אז למה זה מברר שהתשובה הראשונה לא הייתה תשובה? התשובה הראשונה הייתה תשובה, עכשיו הוא עושה אווירה חדשה. אין בעיה. אדם למשל צייר את חברו, שזה גם אווירה. תיקן, חזר בתשובה וכו'. עכשיו חברו התפייס, עשה תשובה. עכשיו הוא עוד פעם מצייר את חברו. זה אומר שהפעם הראשונה זה לא היה ברצינות? זה ברצינות. עשה עבירה חדשה. כן. מה?
אז מה הסיבה באמת לכאורה שבחילול השם מחייבים עוד איזושהי אקסטרה?
אז מדוע בחילול השם זה כזה חמור? כי חילול השם, זה הנקודה שאני רוצה להרחיב בה, זה בעצם המהות של כל התורה כולה. כי הרי כל העניין של התורה זה קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, לכן אם היה חילול השם, זה הלך בניגוד למגמה העצמית של כל התורה כולה. לא, לא כל עבירה יש בה חילול השם. תלוי לפי התנאים שבה היא נעשתה. על ידי מי ובפני איזה ציבור וכדומה. וזה גם משתנה מאדם לאדם. למשל, רבי יוחנן אמר, איך ידע מחילול השם? כגון ענה, דאזיל נא 400 בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, כשרבי יוחנן הולך בלי תפילין, 400, כל העולם כולו מזדעזע. אנחנו הולכים הרבה יותר מ-400 בלי תפילין, העולם לא מזדעזע. זאת אומרת, זה תלוי לפי מעלתו של האדם. כי כל הבריות מחכים רק לרגע שרבי יוחנן לא יניח תפילין. אהה, מה קרה לו? זה כל טבריה עכשיו מדברת על זה. אמר, כי אנשים הם רעים. כלומר, אנשים מחכים דווקא לראות איפה יש נקודת תורפה אצל הצדיקים. למשל, יש הלכה, תלמיד חכם אסור לו לאכול בחתונה. למה? כי יגידו שהוא בא למלא בטנו. על אחרים לא אומרים? לא, מאחרים זה בסדר, שיבואו למלא בטנה. אבל עליו? מה אתה אומר? מכאן אגב הזדמנות לתוכחת מגולה נגד החרפה שנעשית בהרבה חתונות, שאנשים עוד לפני החופה ובזמן החופה מנגבים חומוס ומדברים עם הסלטים בסדר או לא, במקום להשתתף בחופה. ממש גועל נפש. כן, בבקשה.
אם נקרא שם, שיבואו מסימן אדם, יש...
מה?
נקבע שיבואו מסורים על האדם.
כן. אם נקבע שיבואו איסורים על האדם, האם ניתן לבטל אותם? אני לא יודע, נראה לי שלא, אבל אפשר להקטין אותם. זאת אומרת, שבמקום, אני יודע ש... במקום מה שנגזר עליו, נגיד שימות ביסורים קשים, אז פתאום פשוט פספס את האוטובוס. דטרמיניסטי בגדול, לא דטרמיניסטי בקטן, נכון. בבקשה. לא, לא, זה נאמר על כל המצוות. זה נאמר על כל המצוות. חילול השם, נגיד אפילו ביטל עשה. ביטל עשה, נגיד, זה כמו רבי יוחנן, שהולך 400 בתפילין, שזה מצוות עשה. כן. כן. לא, האיסורים מתקנים אם האדם עשה תשובה. ואז הוא חפץ בזה שהאיסורים יתקנו, ברור.
אבל אני מתקן, אני לא
מרגיש
בכלל, אלא זה
בתת המודע. לא, זה לא בתת המודע ולא במודע, אלא זה במציאות. זאת אומרת, האדם עשה עבירה שעשתה קלקול רב במציאות. אז הקלקול חוזר אליו. כאילו, זה בא לאזן כביכול. עשית רע, אז גם לך קורה. זה הכוון.
אז מה, אבל אני לא מודע.
נכון.
לא
מודע.
ואני לא צריך
להיות גימל. נכון, לא
מודע. זה חיי יום יום. כמה פעמים פותחים ואותו עמוד גול?
לא, מדובר באופן שזה מורגש כאיסורים. אם אדם לא מרגיש איסורים בזה שהוא לא מצא בעמוד הנכון, אז באמת זה לא איסורים. אבל אדם שנגיד יש עליו השגחה, שכל פעם שהוא פותח את הספר, לא משנה איזה ספר, תמיד יוצא לו בעמוד הנכון, כי הוא אדם נעלה, ודיוק היום זה לא קרה, אז הוא דואג. לא, אדרבה, הוא צריך לזה, הוא צריך לשמוח שיתכפרו לו עוונותיו. אני הכרתי צדיקים כאלה, כן? למשל, הרב צבי יהודה זצ"ל, כל פעם שהוא פותח ספר, טק, הספר, העמוד שהיה צריך. כן, מה אתה אומר?
יש איסורים שקובעים אותם לחמש שנים, או שכל פעם מה שאדם קיבל זה מיום כיפור עד יום כיפור?
לא, זה לא דווקא מיום כיפור ליום כיפור. איסורים זה יכול לבוא מתי שאתה לא מצפה ככה.
אז כשאני עושה את העברות ואומרים לכפר לך עליהם בעצם, כשאני משברות שבגיד אותך לא יכופר, או תופיך חמש שנים או...
יכול להיות, תלוי, מה זה? משתנה, אדם לדעת. כן. מתמתקים כל הדינים. כן. על ידי ניגונים ותקיעת כף, מתמתקים כל הדינים. נכון. זה רבי נחמן.
אז כשאני רוקד ואני שמח ואני מוחא כפיים, אז האיסורים
עובדים. איזה איסורים? לא יודע בדיוק מה זה הדינים האלה שהוא מדבר עליהם. כוונה, אני מבין שכוונתו של רבי נחמן היא לומר שעיקר החסימות שיש לאדם זה חסימות שיש בתוכו. על ידי ניגונים ומחיית כף, אז האדם משתנה. כלומר, הוא פותח שער. זה כמו שמשל פסוקי דזמרה, שאומרים לפני התפילה, אז אמרו המקובלים, זמירה, זמרה מלשון לזמור, שזה מזמר, שזה זומר את כל הקוצים שעומדים בדרך והחוכים הסובבים את השושנה העליונה שמונים מהתפילה לעלות. כי התפילה רוצה לעלות, זה כאילו משהו שורט אותה בדרך. אז קודם כל עושים פסוקי לזמרה, ואז הצינור מפולש. איפה הצינור הזה? הוא פה. בסדר? זה הכוונה. כן.
אתה
אומר, איך יכול להיות שיש אנשים שמתים ביום הכיפורים?
אני אומר, אם אנחנו באים ואומרים שיום הכיפורים הוא יום של תהליך מסוים שלא אדם צריך, תן לו את הצ'אנס שיגמור את היום, עשה תשובה, בסדר, לא עשה תשובה, יקבל מה שצריך, אבל ביום הכיפורים
לא אמרו לך שכל הייסורים שבעולם הם באים כדי לחפר על משהו. ייסורים מחפרים, אבל לא כל ייסורים זה כדי לחפר. מובן? לפעמים אדם מת ביום הכיפורים או שלא ייסורים ביום הכיפורים, לא בשביל לחפר על עבירות. אלא זה קורה. אלא זה קורה.
טבעי?
טבעי? מה? אדם הוא הגיע לגיל 135, הוא צריך למות, הגיע זמנו. זה דווקא יצא לו יום כיפור. מה, זה, אתה יכול להגיד, זה דווקא כפרה על אבונות? לא דווקא. כן, כן, בבקשה. יש הרבה צדיקים שמתו ביום הכיפורים דווקא. כן, הרבה עקיבא בין היתר. כן, מה אתה אומר?
אני מבין שאם בן אדם יהיה בכיין ביום יום שלו, בעצם מתכפרו לו יותר.
אם אדם בכיין ביום יום שלו, מתכפר לו יותר. לא. זה עצמו חטא שהוא בכיין. צריך לתקן את זה. לא, להיות בכיין זאת מידה רעה. זה עבירה להיות עם מידה רעה. אז עד רבה, הוא לא יהיה בכיין, יהיה שמח. זה עצמו התיקון. צדיק. הוא משתה, איך אומרים, כתוב, וטוב לב משתה תמיד. יש מצווה להיות שמח. לא הבנתי מה הקשר בין שאלה זו לבין הנושא של השיעור.
לא, בגלל שעברו 20 שאלות מהזמן, אבל...
מהזמן של שנאה ואהבה וקירוב ורחוק.
כן, שכל דבר שהוא איננו אהבה מוחלטת הוא שנאה, כלומר, הכל יחסי. אז אם נאמר שכבר אסור לשנוא איש מישראל, משמע שאתה חייב לאהוב אותו כמוך, אלא איך דבר?
מאיפה לקחנו שאסור לשנוא איש מישראל?
לא תשנא.
שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. כן. אפשר להמשיך? זה גם מצוות לא תעשה, מה? אבל יש גם עשה. עכשיו, אם כן, בואו נתקדם.
סתם, מה שמותר לשנוא אותו כלפי חוץ, הרמב"ם אומר שזה הראות לו פנים שורפות. זה נריך בלבביך דווקא. כלפי חוץ,
סבבה. טוב, זה לא הנושא כעת, יאללה. אנחנו כן מדברים בנושא של חילול השם. חילול השם, לפי זה, יוצא שזאת האווירה היותר חמורה, למרות שלא חייבים על חילול השם, לא מיטה ולא כרת, נכון? אלא זה כנראה משהו שהוא עצמותי לתורה כולה, שכל התורה כולה עניינה להביא לקידוש השם. ולכן, אם יש חילול השם, זאת האווירה היותר חמורה. אגב, מה זה, איך אומרים חילול השם? איך כותבים חילול השם? איך כותבים חילול השם? איך כותבים, אני אמר? השין מם, יפה. נכון, בסדר, אני חוזר על זה, טוענים שאני צריך לחזור לפעמים. אז חילול השם, חילול, כותבים חית, למד, וב, למד, השם כותבים השין מם. ולא ה עם גרש, המכונה צ'ופצ'יק. כן? כל הכתיבה, חילול ה עם צ'ופצ'יק, היא כפירה.
בשוגג.
זה כפירה בשוגג, אבל זה כפירה. לא יודעת. כי את השם עצמו, י' ו' כי אי אפשר לחלל אותו ולא לקדש אותו. אם אתה אומר שאפשר לחללו או לקדשו, אתה הנמכת אותו למדרגת הנברא. אין חילול י' ו' או קידוש י' ו' חלילה, אלא יש חילול שמו. וכתוב, ולא תחללו את שם קודשי. לא אותי. כן, בבקשה.
גם שם י' ו' זה ביטוי.
זה ביטוי י' ו' המורה על עצמו. נכון? יעוין מאמר רביעי בספר הכוזרי. בסדר? סוף פסקה א'. אז אם כך, קצת דיברנו על זה בלימוד ספר הספר הכוזרי, נכון? עכשיו, היית בשיעור מכוזרי בזמן האחרון? לא היית, כן? טוב. מה? לא, אבל הוא כנראה זה לא במערכת שלו, מה אני אעשה? עכשיו, אם כן, יש קידוש השם וחילול השם. הדבר הזה יש לו השלכות בהלכה, שאני כעת לא יכול להרחיב בהן, כיוון שהגיע סוף השיעור, אבל בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.